אנחנו בסימן רשום ג'. אם זוכרים בפעם הקודמת, דיברנו על הנושא של פדיון שבויים, איך פודים שבויים, סוג הפדיון, כמה פודים, את מי פודים, מי פודה, מה החובה לפדות. כל היסוד הזה של פדיון שבויים בעם ישראל, זה הסימן רשום ב'. עכשיו אנחנו בסימן רשום ג' ממשיכים בהלכות צדקה הסטנדרטיים, כי פדיון שבויים זה דבר שלא קורה כל יום, אבל נתינת צדקה זה דבר שיכול לקרות כל יום. בא לפנינו אני. אני הזה צריכים לתת לו או לא צריכים לתת לו? שאלה של סימן הזה, סימן רשום ג', כלפי העני עצמו. זאת אומרת, את הסימן הזה אמור ללמוד העני, ואמורים ללמוד גבאי הצדקה. בסדר? נקרא לזה כך. אולי אפילו גם אנחנו. למי נותנים ולמי לא. מי זכאי לקבל ומי לא זכאי לקבל. מה הקריטריונים? עכשיו, לשים לב שיש קריטריונים ראשוניים של חכמים. זמן הגמרא, כן? מה היה הדבר ראוי? אחד הדברים המיוחדים שהם כתובים, וכמובן כל המקורות הם מקורות, כן, התלמוד, אדם שיש לו 200 זוז, לא נקרא אני. מה זה 200 זוז? כמה כסף זה? עכשיו, אם אני מסתכל, מה עושים ב-200 זוז? אם אני רוצה טיפה ככה להשליך למה זה שייך, כמה כסף זה? כמה זה 200? מה? יפה מאוד, יפה, הנה. כתובת אישה, פנויה, בחורה, כן, לא אלמנה, זה 200 זוז. כתובת אלמנה וגרושה, 100. בסדר? אז לשים לב. 200 זוז. מה יש ב-200 זוז האלה? מה רצו חכמים לתת ב-200 זוז האלה? זה נכון שהשולחן ערוך, תראו, אני כבר ככה קופץ, אני אקרא את הכל עוד רגע, אבל בסעיף ב', אחרי סעיף א' הארוך, יש אומרים שלא נאמרו השיעורים הללו אלא בימיהם. אבל בזמן הזה יכול לטעול עד שיהיה לו קרן, כדי שיתפרנס הוא ובני ביתו מהרווח ודברים של טעם הם. שמים למה כתוב פה. אנחנו לא מדברים על מישהו בלבד שאין לו מה לאכול הבוקר, לחם וגבינה. זה עניות עניות, זה אדם שנזקק לתמחוי. אדם שמתפרנס מן התמחוי, שצריך לתת לו מזון סעודות, הוא הולך לאיזה בית תמחוי כדי לקבל אוכל, כמה נותנים לו, גם זה נמצא כאן. אנחנו מדברים על אני שמקבל צדקה. זה אחד, סעיף ב' אומר, הסכומים שדובר לפני כן הם לא רלוונטיים. מה שכן רלוונטי זה האם הוא יכול לקחת איזשהו קרן ולהתחיל להתעסק עם זה. מה נאמר היום? אם אנחנו מדברים על כך שאדם יכול להתקיים ולפרנס את ביתו, זה בעצם הבסיס. את הסכומים כבר היום זה לא כל כך משנה. משנה לנו מה הרעיון, מה אנחנו מחפשים, מה התורה רצתה. כי ימוך אחיך וחזקת בו. צריך להחזיק אדם שלא ייפול, ואדם שנפל, צריך לגרום לו שהוא בסופו של דבר יחיה בזכות עצמו. להקים עמותות רווחה, שיתמכו באנשים כל ימי חייהם, ולאחר מכן אולי אפילו את הדור השני שלהם, שיתרגלו לחיות על גבי קופת הציבור, אין זו מטרת הצדקה. זה אולי מעשה חסד. ולפעמים חסד יכול לגרום להרס העולם. אמרנו פעם, איפה כתוב בתורה חסד עשו? לא נעים. חסד בלי גבולות זה רשעות, אח ואחות, גילוי עריות. חסד יומתו שניהם. בסדר? המילה הזאת, כן, של חסד, טוב לעשות חסד, אבל בגבולות. דיברנו על כך בעבר כבר, הנושא הזה של מה מטרת הצדקה. מטרת הצדקה זה לרומם אדם כדי שיוכל בסופו של דבר לקיים את עצמו בצורה עצמאית וחופשית. אין המטרה היא לתת לאדם כסף שיחיה על חשבון הציבור. לא זו המטרה. בנתינת צדקה. לפעמים הם רוצים לקדם למשל תחום מסוים. יודע מה? תחום חלל, חושבים שפיתוח אמצעי תעופה חוץ לכדור הארץ, כן, כל מיני לוויינים ודברים כאלה, זה יכול לעזור למדינה. אז מה עושים? לוקחים אנשים ונותנים להם מלגת מחקר. כמה שנים? זה מחקר רציני. 7 שנים, 6 שנים. נותנים מלגת מחקר. למה? כי מבינים שהאדם הזה עכשיו יושב בראש נקי, בלי דאגת פרנסה, ולבצע מחקר, אולי אפילו יישומים, באיזשהו תחום של חלל, זה יכול לעשות טוב למדינה. זאת אומרת, יש מקומות שאנחנו מבינים שזה לא העניין. אז מה עוד נגיד? שאותו חוקר הוא איש שחי מצדקה? מה אתה אומר? אוי. לא. הוא לא חי מצדקה. הוא זה שמקיים את המדינה כדי שנוכל אחר כך להיות יותר מפותחים ויהיה לנו שם בעולם. נכון? אז זה לא נחשב צדקה. המלגה הזאת שהוא מקבל זה גם מלגת מחקר. זה כבוד גדול לקבל מלגת מחקר, לא כל אחד מקבל. מי מקבל? טובים. טובים שבתחום מקבלים. בסדר? וברור שאפשר להשוות בכלל. זה הבמה שונה לחלוטין, פאזה אחרת. זה כמו וולט וחצי ל-230 וולט. אם יש מישהו שיושב לחקור תורה, לומד בישיבה. זה לא בגדר צדקה, זה בגדר מה? קיומו של עם ישראל? זה משהו אחר. יכול להיות שיש אנשים שצריכים צדקה, זה כבר סיפור נוסף. אני רוצה לחלק בין הדברים כדי שיהיה לנו ברור. אז אומר לנו השולחן ערוך שאדם שיהיה לו קרן כדי להתפרנס. היום מה היינו אומרים? סטנדרט? לגרום לו לרכוש איזשהו מקצוע כדי שיוכל להתפרנס גם כשכיר. יש הרבה אנשים היום שהם שכירים, נכון? אתה מכיר את שכירים? אני מכיר. לפחות אחד. בסדר? להיות עצמי כמובן, כן. על אחרים מה אני אדבר. זהו, זה הבסיס. עכשיו, כשאנחנו דיברנו, נראה את הסעיף הראשון, על 200 זוז, לשים לב ש-200 זוז זה סכום של כתובה. מה זה סכום של כתובה? מה היום אנחנו אומרים? עוד פעם, התרגום שלנו היום לסכום הזה של הכתובה, 200 זוז, זה כמו הסתגלות. אנחנו אומרים הרבה פעמים, כמו מה זה קשור לכמה הקלה הכניסה וכו'. אבל בלי כל זה, בלי מה שהביאה הקלה הייתה, כי הרבה פעמים היא בדיוק כמו החתן סטודנטית, ומקסימום יכולה להביא איתה את השכר לימוד של, של האוניברסיטה או המכללה, על סך 12,000, 15,000 מינוס כל שנה בבנק. זה מה שהיא מביאה איתה, זה הנדוניה שלה, הרבה פעמים. בסדר. אבל מה זה ה-200 זוז הזה? זה מה שנקרא הסתגלות. חס ושלום, חס וחלילה, האישה מתגרשת, היא צריכה, אנחנו צריכים שיהיה לה שהוא חוסן כלכלי זמני עד שהיא תוכל להסתדר. אנחנו בדרך כלל אומרים שהסכום הזה היום הוא באזור משכורת שנתית. כמה זה משכורת שנתית? תלוי במתפרנס. תלוי באיזה רמה הם חיים. אז לכן אנחנו תמיד קובעים את הסכום על פי מה שיש לבן הזוג. אפשר להגיד למישהו, תשמע, תיתן כתובה, שזה משכורת שנתית, באזור, למה, 600 אלף שקל. 600 אלף שקל, כמה הוא צריך להרוויח בחודש? 50. 50. בעזרת השם, אני לא נגד, כן? אבל לא תמיד אנשים מרוויחים 50 אלף שקל בחודש. יש כאלה שמקבלים גם קצת פחות. בסדר? ברור. אני מדבר על לעשות אלו קצת ככה בציניות, על העיוות שיש היום בפרשי המעמדות בעם ישראל, שמבחינתנו זה לא צריך להיות. זאת אחד הדברים הבסיסיים שגם מופיע בהלכות פה, שאדם צריך בעבודתו לפרנס את עצמו. במקום שזה לא קורה, אנחנו מדברים על חברה, נקרא לזה בעדינות, חברה לא מתוקנת. אדם שעובד במשרה מלאה ולא יכול להחזיק את עצמו, מדבר על כלכלה שוטפת, כן? מבחינתנו אין לנו חברה, לא רק שהיא לא מתוקנת, אין לנו חברה. אין לנו אחריות של אדם לאדם, אלא זה בסך הכל, כן? כל אחד אכול ושתו כי מחר נמות. כל אחד טורף את מה שהוא רוצה לטרוף בלי לשים לב מה קורה אצל האחרים. ולצערנו, לצערנו, סליחה שאני מדבר כך, זה קיים. זה קיים במציאות שלנו היום, עם חוסר הדאגה לכל אדם מישראל, אלא הרצון למלא, ובעברית נקרא לזה קצת סלנג, לצ'פר את העשירים. וממילא מדכאים אנשים אחרים, לחלוטין לא מתאים לחברה שלנו. לא יכול להיות שבן אדם מרוויח, לא יודע כמה זה היום שכר מינימום, כמה זה היום? 4,200, 4,300. הנה, הוא צוחק לי. הוא צוחק לי. הוא צודק! הוא נשוי, יש לו כבר ילד. מה זה 4,200? מה אני עושה עם זה? אולי אני נותן שכר דירה לבעל הבית, בלי הארנונה והחשמל והמים. נכון? קצת פחות, הסתדרתם עוד איזה 600 שקל. אני טועה? מה קורה פה? החלוטין לא נורמלי. זה לא חברה שלנו. לא מתאים לנו, זה מתאים לאכזריות גויית. לא לעדינות ושותפות ישראלית. שונה לחלוטין. לכן כשאנחנו אומרים כתובת אישה, 200 זוז, 200 זוז זה בעצם משכורת שנתית, נגיד להיום. כמה משכורת שנתית? יכול להיות מ-50,000, 60,000 ומעלה, שנה. כן, זה בעצם מהמינימום ומעלה. תלוי מה מרוויחים, כמה מקבלים. אפשר לתת פחות מהמינימום, כי צריך לחיות. בסדר, אז לכן נקרא את הסעיף, נראה בדיוק כמה מדובר, בין על מישהו שצריך מזון, בין על מישהו שצריך ממון, מה נותנים לו ואיך נותנים לו, ואחר כך סעיף ב', כבר הקדמנו אותו ואמרנו, שכל מה שכתוב בסעיף א', זה יש מי שאומר שזה בזמנם, אבל בזמננו צריך לתת לו כדי פרנסתו, זאת אומרת, איזשהו קרן שיכול להתחיל להתעסק. ואז זה כבר סכומים יותר גדולים. זה או לתת לו קרן כדי שיפתח עסק עצמאי, או לתת לו אפשרות לקורס מקצועי כדי שיכול להתחיל לעבוד בתור שכיר. אם אני מסכם לימינו, מה אנחנו נאמר? וזה לגבי ממון. ואם אתם זוכרים, בסימנים הקודמים דיברנו, שאדם שמבקש אוכל מיד נותנים לו. לא בודקים את האדם, מי הוא, מה הוא, צריך, הוא לא צריך. אדם שמבקש אוכל ישר תיתן לו. אל תעשה שנייה. המינימום הוא באורח שלך, לא. נתת למישהו אוכל, לא שואלים שאלות. הבן אדם שרוצה כסף, אז בודקים אותו. שרוצה לתת לו סכום. אבל אם הוא עובר ממקום למקום ולוקח מכל אחד כסף קטן, זה אפשר לתת. אבל אולי יש לו. אנחנו פה עכשיו את הדיון, מה נקרא? אדם שהתחיל, אדם שהתחיל, להגיד בלשון חכמים פה, בפחות מ-200 זוז. אדם שיש לו 190 זוז, 199. הוא יכול לקבל צדקה. נתנו לו זוז אחד, הוא עדיין לא קנה את האוכל להיום. זהו, יפסיק לקחת? או מישהו שבא לו 190 זוז, והוא בא ורוצה צדקה, אז בא מישהו נותן לו 20. זהו. שרמה, פתחי תשובה ובתשובה, שמישהו שהלך לקבץ נדבות, כל הקיבוץ נדבות שלו, נגיד של השבוע, של היום, לא יודע, נסע לחוץ לארץ לקבץ נדבות, זה נקרא פעם אחת. הוא לא צריך באמצע להפסיד. על אף שסיפרתי פעם, שהיה יהודי, פגשתי אותו לפני 5-6 שנים עוד פעם ברחוב הרב צבי יהודה. הוא היה, כשאנחנו היינו ילדים, הוא היה הולך עם תוריה, מחפש לעבוד גננות, ומקבץ נדבות. פגשתי אותו לא מזמן, 5 שנים עולה. לא ידעתי אם הוא קיים בכלל כבר, כן? הייתי ילד. ראיתי אותו, לא ראיתי בדמות, אותה דמות בדיוק, אותו אחד. והוא עולה ברחוב הרב צבי יהודה וראיתי אותו, באתי נתתי לו צדקה. נתתי לו 5 שקלים. הוא מסתכל על המטבע, אומר לי, רגע, החזיר לי 3. למה אתה מחזיר לי? הוא אומר, 2 זה משלים לי את מה שאני צריך להיום. אני זוכר אותו שהיינו ילדים. מישהו כזה, לך תדע מי זה באמת, אולי הוא רק מוסווה, כן? אבל הוא קיבל מה שהוא צריך להיום, ברוך השם, יום יום, כך אומרת הגמרא. איזה עבודת השם, ביטחון בהשם הזה. זה יש לי שהיום. ומי שהיה נותן לו יותר, אז אחר זה, הוא שם את זה בקופה צדקה. כי מה שיש לו, להיום הוא קיבל. מה יהיה מחר? מה, הקדוש ברוך הוא לא יהיה מחר? יכול להיות שאנחנו לא נהיה, הקדוש ברוך הוא נמצא. מה, יכול להיות שהוא לא ייתן? לא יכול להיות שהוא לא ייתן לנו. זה עבודה אמונית שלמה. זה משהו אחר בכלל. בסדר? אז קיים. בכל מקרה לענייננו אמרנו שיש מי שמבקש אוכל, יש מי שמבקש ממון, זה לא בודקים אותו וזה בודקים אותו. אומר השולחן ערוך סימן ראשון ג' סעיף א'.
מי שמבקש ממון בשביל לאכול, לא בודקים?
אם זה אוכל ממש, אז לא, אם מבקש ממון, תמיד מי שמבקש ממון זה גם בשביל אוכל. בוודאי. בוודאי. אבל מי שמבקש ברגע זה אוכל, אז נותנים לו בלי לשאול שאלות. כן. הנה נכנס פה אמיר. פעם הלכנו ביחד, כן, לקנות בשוק. הרבה פעמים היינו הולכים ביחד. אבל הלכנו לקנות בשוק. ירדנו שם את הרחוב הזה של השוק הפשפשים במחנה יהודה, לכיוון רחמו. מישהו בא פתאום ליד החנות דגים, אני צריך, זה, אין לי מה לאכול, אין לי מה... פתחתי ישר את הסלים, זוכר את זה, אמן. אמרתי לו, כמה אתה אוכל בזה? הנה, יש פה, קנינו 20 לחמניות. קח כמה שאתה צריך לחמניות. קח מלפפונים, קח תפוזים, קח... תראי מה אתה רוצה. פתחתי את השקיות. קח, מה שאתה רוצה. הוא לקח. לא שאלים בכלל. אם... חס ושלום, בא והיא אומרת, שמע, עזוב אותי מזה, אני רוצה כסף. כסף, קח שקל. חצי שקל, לא יודע מה. בסדר? ההבדל ברור. אם בא בן אדם, אתה נותן לו אוכל והוא רוצה אוכל, אתה יודע, יהודי רעב, תן לו. גם אם הוא לא יודע מי הוא היה. יש לו כרטיס אשראי בכיס, מה אכפת לי? יהודי רוצה לאכול אותי, תן לו. מה, מחופשים אורחים בבית. זה רק להביא ברכה. זה ברור העניין? ההבדל ברור בין זה לזה. זה טוב, אומר השולחן ערוך. רשתון ג' סעיף א'. מי שיש לו מזון 2 סעודות, לא ייטול מתמחוי. מה זה תמחוי? תמחוי זה בית אוכל. כמה סעודות אדם אוכל ביום? 2. אם יש לך 2 סעודות להיום, אתה לא יכול להיכנס לבית תמחוי ולבקש אוכל. כי כבר את של היום יש לך. מה יהיה מחר? קדוש ברוך הוא גדול. ברוך השם, יום יום. בסדר? יש מקום שכתוב שהיו חכמים שלא היו מבשלים אוכל מהיום למחר. ולא בגלל שהם לא היו אוהבים אוכל קפוא ולא טרי. ורצו כל יום שיבשלו להם ואת של השאר, אז זה כבר לא טרי, אז זורקים. אלא למה הם עשו את זה? כי אני מבשל להיום. מחר יבשלו למחר. מדוע? הקדוש ברוך הוא כל יום דואג לפרנסה. טוב, היום זה כבר נראה קצת אחרת. מדוע? וגם פה נצטרך להסתכל אחרת קצת על עוד מעט על הממון שהאדם לוקח. כי רגילים היום לקבל שכר חודשי. אין הרבה אנשים היום כאלה שמקבלים שכר יומי. הוא גומר את היום, קח את ה-250-300 שקל שלך, ובזה נסתדר. כמה כאלה יש? בודדים שם בצמתים, ליד שער שכם, אני יודע מה, ועוד כמה מקומות כאלה, שאוספים פועלים בבוקר יומית. כמעט לא קיים. אדם נורמלי, אדם מן היישוב, כן, הוא מקבל שכר חודשי. אגב, זה גם נכון. לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה נכון גם בנושא הזה של הלנת שכר. הרי אדם שבא ועובד, כן? אדם שעובד יום, זמן מתן שכרו זה כל הלילה שלאחריו. אדם שעובד לילה, כל היום שאחריו. צריך לתת לו את השכר. אחרת עובר בבלטלים. כל מי שמעסיק עובדים ולא נתן להם שכר באותו יום, נקרא, עובר על איסור תורה של בלטלים. כן? לא להלין שכר? לא. כי כולם, כשנכנסים לעבודה יהודיים, מתי מקבלים שכר? איך? הנה, כולם יודעים, אתם רואים. אפילו שאתם יושבים ללמוד, אתם יודעים מה קורה בעבודה. כן, נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. אז עובר על איסור תורה של הלנת שכר. הלנת שכר שכיר. אם אין לו, זה סיפור אחר. קוראים לזה שוטף פלוס 60. אני מכיר את המושג. גם אני שלומד ומלמד בישיבה, מכיר את המושג. שמוסר התשלומים היום גם שוטף פלוס 90 ו-120. נכון? מחכים. יש הרבה מה לתקן, בוא נאמר ככה. אבל דבר אחד ברור. ברגע שיש סיכום מראש בממונות, הסיכום תופס. נכון שביחסי עובד מעביד, אנחנו יודעים שיש חוקים שאומרים שכיוון שיש יחסי עובד מעביד, אדם לא רוצה להחציף בפני בעל הבית. כי מה יקרה לו? יגיד לו איך הבית, אבל אז גם את זה לא יהיה לו. אז יש היום חוקי יסוד כאלה, שגם אם העובד מסכים, למעביד אסור. כמו איפה ראינו את זה עוד פעם? מה? איך כתוב בכתובה? על 200 זאת דיברנו. לא יסיתנה ולא יפתנה לוותר על סך מסכי הכתובה. היא מוותרת, הוא בא אחר, אמר, מי מוותרת? הנה, חתמה. עורך דין בצלילות דעת, רופא עמד ליד, שני עדים ועורך דין, תציל בפני בית משפט שהיא מוותרת על הכתובה. לא יעזור כלום. איך קוראים לזה בעברית? זה כתובה. אי אפשר. כי בדרך כלל בדיני ממונות, אדם יכול לוותר. בסדר? אז כאן גם, אנחנו אומרים, מי שיש לו מזון שתי סעודות, יש לו מה לאכול היום, כן, לא צריך לדאוג למחר. ויכול להיות שהיום אנשים דואגים חודשית. אז עוד פעם, כל דבר, גבאי הצדקה שמחלקים, הם צריכים להיות ערים למציאות הקיימת. כמה, רמת החיים, איכות חיים, ראינו את זה גם בסימנים הקודמים ברשנון א', בסדר? בואו נראה בפנים, ככה טיפה נזוז קדימה. אומר השולחן ערוך, מי שיש לו מזון שתי סעודות, כי ביום אוכלים רק שתי סעודות, נכון? היה להם מן בבוקר ומן בערב, פת שחרית ופת ערבית. מה החידוש של שבת? שבשבת אוכלים שלוש סעודות. בסדר? והיום אנחנו, נו, אוכלים שלוש סעודות בשבת. מה אוכלים כל יום? אז איפה כבוד שבת? דרך אגב, יש מחלוקת בגמרא, כן, מה זה שלוש סעודות בשבת? האם שלוש סעודות סך הכל? ואז יש לי קושייה גדולה. איפה שלוש סעודות בשבת? בואו תגידו לי. מה? סעודה של ליל שבת. זה סעודה של שבת? זה סעודה השנייה של יום שישי. כי ביום שישי אכלנו פת שחרית, ופת ערבית מתי אוכלים? בלילה, הלילה מה זה? ליל שבת. וביום כמה סעודות אוכלים? שתיים, אז איפה שלוש סעודות? טוב, תתחיל מהיום שנולדת. בוא, בסדר, נו. בסדר. אז אתה מבין? אז אם אתה אוכל בשבת סעודה שלישית, ומוצאי שבת לא אוכל שום סעודה. פת, כן? לחם משנה. אז איפה? בסדר? אז יש לך רק שתיים. אז עכשיו אתה אומר לי, אז חייבים אליו ומלכה בפת, שלא יבצר מצב שזה רק שתיים, נכון? יש מחלוקת בגמרא, חכמים ורב חידקה. רב חידקה אומר, חייבים ביום שבת לאכול שלוש סעודות. אז מתי אנחנו יוצאים מידי חובת רב חידקה? קידוש. בפרט קידוש עם דגים, כי יש מי שאומר, שבשבת כל סעודה אוכלים דגים. אתם יודעים איפה נולד ההרינג? השתיקה להרינג. הבנתם את זה? אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה הרינג? אוי אוי אוי, שם שם. קוראים לזה דג מלוח. אתה מבין? ראית פעם דג מלוח? אכלת? שסעת. גן עדן, מה אתה מדבר? טוב, יאללה, נמאס. בכל מקרה, אני אומר, לשים לב, שיש כאלה שאומרים, אני עושה קידוש אחרי תפילה, כדי לצאת ידי חובת סעודת הרחיתקה. זה לא לחמיש, וזה בסדר. כי להלכה לא נפסק כך. לא נפסק כך להלכה. זה רק דינא דגמרא. אז גם פה השאלה היא, כמה צריך לתת לאדם? אז אומר השולחן ערוך, מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יאכול מהתמחוי. מזון י' סעודות לא ייטול מהקופה. כי הקופה נותנת שבועי. מזון י' סעודות. למה י' סעודות? שואל את אז. למה י' כמה צריכים להגיד? תתבב. כי בשבוע כמה ארוחות אוכלים? שתיים ביום פלוס סעודה שלישית. נראה 15. זאת אומרת טוב, אם ככה 15 אז גם 16. כי יש רב חיתקה, שאומר שצריך שלוש ביום, אז זה 16. אז זאת אומרת, נו, אז איך אתה כותב י' ד'? אז מה התירוץ? אני מקצר לכם את התורי זהב בסעיף קטן ב'. מה התירוץ? כמו רבי עקיבא. מה אומר רבי עקיבא? בסימן ר' מ' ב', הסימן הראשון של השולחן ערוך. מה מופיע שם? עשה שבתך חול באור החיים, לא פה. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות. מה זה עשה שבתך חול? תאכל שתי סעודות ואל תאכל לי סעודה שלישית, אם זה המדד, אם תצטרך לבריאות או לא. אם רק בשביל כבוד שבת אתה צריך להיזקק לקופת צדקה, עדיף שתישאר יום חול. שתי סעודות. זה ככה מסביר פה. עתה אז קיצרנו את העניין. אז אומר לנו השולחן ערוך, מי שיש לו מזון שתי סעודות, לא ייטול מהתמחוי. מזון י' סעודות לא ייטול מהקופה. ואם יש לו 200 זוז, ואינו נושא ונותן בהם, זאת אומרת, זה לא כסף שיצא למימון רכישות וסחורה, כן? יש לו סחורה ב-200 זוז, והוא מתעסק עם זה. בן אדם שנגיד ביום יש לו היקף מחירות 2,000,000 שקל. בסדר? כמה כסף רווח יש לו? כן. לא אומר כלום. בדיוק. לא מזמן, למה אני אומר את זה? לא מזמן, הייתה תקלה בתקשורת בכרטיסי אשראי, בארץ. הכל. 3 שעות, 4 שעות. שאלו את רמי לוי, מה הנזק? הוא דיבר ברדיו, אחרת. אין הברכה שאומרה לדבר אסור מן, אני לא הייתי אומר. כמה שאומר ברדיו, אני יכול להגיד. אומר, זה הוריד את היקף המחירות, בשלוש שעות האלה, במיליון שקל. מה אתה עושה? כמה כסף? הוא עובד מתח רווחים, הוא צריך עליו איזה 5%, 3%. מה עשית פה? כמה כסף זה? הוא מחזיק מקומות ופועלים. זה לא הרבה בכלל. מי ששכיר, שומע מיליון שקל, אומר, הוא... מהמיליון הזה כמה יש לו? אם יש לו 100,000 זה טוב. אם, ואתה צריך לשמור שצריך לתת פועלים וכו'. הוא דיבר על מחירות בקופה. כלום. זה צריך הרבה יותר. עכשיו, מי ששכיר ושומע את זה, וואי, 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 מה קרה לך? זה תמיד היה אומר, הרב בטוב, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, יש בן אדם, יש לו אולם תצוגה, עובדים, אנשי מחירות, 1,000 מטר מרובע. 7 אנשי מחירות. אנשים נכנסים, מוכרים להם, והוא קונה סחורה, ומוכרים. ויש בן אדם, בשוק מחנה יהודה, יש לו חנות, אחד נכנס, אחד יוצא, מכירים את זה? יש חנויות כאלה? הוא אומר, יכול להיות בסוף שנה, זה עם החנות הקטנה, יש לו ביד יותר. על אף שזה כל השנה הולך עם כיסים נפוחים. הוא מגלגל. זה לא מדבר בכלל על הרווח. זה שיש לו מקום גדול עם עובדים, זה לא מדבר על הרווח. לא מזמן מישהו סיפר לי את זה. היה לו איזה דוכן מחירות כזה בקניונים באמריקה, בניו יורק. אומר לי, דיברנו על הנושא, אומר לי, הרב, אם אני עושה סיכום, כשהיה לי אחד במקום, דוכן ישראלי כזה, כן? בסיכומו של דבר, היה לי אולי אפילו יותר רווח מזה שהחזקתי 60 וכמה דוכנים בקניונים עם רכבים ואנשי מחירות, ואתה חייב להחזיק ישראלים כי האמריקאים לא יודעים למכור וכו' וכו'. אני אעשה חשבון, בסוף הדבר, באחד היה לי יותר. זה נכון. כי אתה מקבל את הפרנסה שלך, אתה עושה את השתדלות. אנשים רודפים לפעמים, חושבים שבזה... בסדר? אז זה אחד. למה הזכרנו את זה? אם הוא נושא ונותן בכסף. נושא ונותן בכסף, זה לא כסף שאני יכול להוציא לפרנסה. מה הוא עושה עם הכסף הזה עכשיו? הוא מגלגל. מגלגל מסחר. אתה יכול להחשיב את הכסף הזה ככסף פנוי אצלו שהוא יכול לאכול. גם אם יש לו כסף כזה שהוא מגלגל אותו במסחר, תן לו, אתה יכול לתת לו מקופת הצדקה. כי לאכול אין לו. אנחנו מכירים אנשים, מיליונרים שאין להם מה לאכול ארוחת בוקר. קנו דירה ב-200,000 שקל, בגלל, עוד פעם, המערכת הקלוקלת החברתית שלנו, פתאום כמה שווה הדירה היום? 1.5 מיליון. שהוא מיליונר. מיליונר. אבל אין מה לאכול. בסדר? זה תלוי עוד פעם. בסגנון ומקום ודרך החיים. מה עומד מול מה? אני לא מזמן הוצאתי, אבל הצטקלו עליי ככה, בסדר? הוצאתי חשבונית. התקלקל לנו המקרר שקנינו בחתונה. אמקור. בסדר? הוצאתי את החשבונית. אתם יודעים כמה שילמתי עליו? 1,100,000 שקל. ישן. בסדר, זה ברור. רק שם קרר הייתי מיליונר. טוב, מה זה אומר? זה אומר כלום. בסדר, זה ברור. אנחנו רוצים, אנחנו מסתכלים לא על המספר שכתוב בערך בבנק. אנחנו מדברים על האפשרות קיום. כשאנחנו מדברים על צדקה, מדברים על אפשרות קיום של אדם. זה היסוד שמונח פה. אדם יכול עכשיו לאכול, יכול לקיים משפחה, יכול לתת לאשתו ולילדים מה לאכול. יש לו אפשרות קיום. זה ההסתכלות שלנו. והכל לפי המקום והזמן. אבא שלי זיכרון לברכה סיפר שמשכורת טובה הייתה בין מורה למשל, היה מרוויח באזור 2 לירות. לפני קום המדינה. מה זה 2 לירות? זה 0.1, זה אגורה אחת, 2 אגורות היום, אולי פחות. בסדר, לפי המקום והזמן. ומה היה לקנות ולאכול? לא היה גם. אז במקום הזה, ברמת החיים הזאת שכולם חיים, זהו, זה המצב. פה צריכים לשחרר. ולכן סוגיית הצדקה, גם מה שאנחנו רואים פה, ואנחנו קוראים את הסעיף, היא מקומית, כמו שנראה בסעיף ב'. אנחנו צריכים ללמוד מה המטרה, המציאות שהייתה, ומה אנחנו גורמים לאדם להגיע, ועל גבי ועל סמך הדבר הזה, לדעת להיום מה קופת הצדקה צריכה לתת. בואו נתקדם קצת בקריאה. ואם יש לו 200 זוז ולא נושא ונותן בהם, או שיש לו 50 זוז והוא נושא ונותן בהם, לא ייתן צדקה. אם יש לו 200 זוז חסר דינר ואינו נושא ונותן בהם, אפילו נותנים לו 1,000 זוז בבת אחת, הרי זה ייתול. כי ברגע שיש לו 200 זוז, אז הוא כבר לא נחשב עני. ומי שהולך מביתו ונוסע מעיר לעיר לקבץ על הדרך, שהיה בדעתו ליסה כשהלך מביתו, נקרא פעם אחת. בסדר? שמים לב מה שאמרנו? ואפילו נתנו לו 200 זוז בעיר אחת, יכול לקבל יותר. ומכאן ואילך, אסור. זאת אומרת, הנסיעה הזאת, נסיעה. אבל מה יהיה בפעם הבאה? אסור לך כבר לקבל. מדוע? כי יש לך מספיק פרנסה. ואם יש לו הרבה, יש לו הרבה כסף, והוא עליו בחוב, או שהוא מושכן לכתובת אשתו, זאת אומרת, זה אולי חפצים, רכוש, שהוא משכן, הרי זה ייטול. בסדר? אדם אומרים לו, כן, יש לך בחשבון, אבל זה משעובד למשהו. ברגע שזה משעובד, זה לא נחשב שיש לו כסף להתפרנס ממנו, כי זה כסף משעובד. ואם יש לו בית, אוכלי בית הרבה ואין לו 200 זוז, הרי זה ייטול, ואין צריך למכור כלי ביתו, ואפילו אם של כסף וזהב, במה דברים אמורים? בכלי אכילה ושתייה ומלבוש ומצעות וכיוצא בהם. אבל מגרדה או עלי שהם של כסף, מוכרם ולא ייטול מהצדקה. לשים לב, אדם שחי בבית, הוא גר באיזשהו מקום, ויש לו כלים בבית. יש לו 60 צלחות של אוכל. סליחה, לא נגיד לו תמכור את הצלחות, תשאיר שתי צלחות. אתה ואשתך, מה עם הילדים? הסתדרו באוויר, תן להם סנדוויץ', אין דבר כזה. אדם לא מוכר כלים בביתו. האם יש לו שם איזשהו כלי כסף מיוחד, שלא משתמשים בו כזה לנוי או משהו כזה, זה אפשר להגיד לו למכור. אבל לא, אפילו לא פמותים, שיש לו שאשתו מדליקה נרות שבת, לא צריך להגיד לו תמכור את הפמותים מכסף שעולים כמה אלפי שקלים, ותקנה פמותים בציפוי שעולים מקסימום עשרות שקלים, אם לא פחות מזה. תוכל עוד חודש לחיות? לא, לא אומרים את זה. כלי בית, כלי שימוש, תשמיש, אנחנו לא אומרים לאדם למכור. דברים שהם נוי, כן, יש אפשרות להגיד למכור. עוד פעם, הכל לפי המקום והזמן, מה נחשב לבית סטנדרטי, נורמלי, באותו אזור. כן. ועד אין מחייבים אותו למכור כלי תשמישו של כסף וזהב, דווקא כל זמן שאינו צריך ליטול מהקופה, אלא נותן בסתר מיחידים, אבל אם בא ליטול מהקופה של צדקה, לא ייתנו לו עד שימכור כליו. אומר הרמ"א, וכן במקום שיש תקנה שלא לתת צדקה למישהו שלו דבר קצוב, אין חושבים לו בדירה וכלי תשמישיו. וכל מישהו עשיר, אסור לתת לבניו, אף על פי שהם גדולים אם הם סמוכים על שולחן אביהם. וכל זה דרך צדקה, אבל דרך דורון וכבוד, יכול לקבל אדם כדאמרינן, הרוצה ליהנות, יהנה כאל אישה. לשים לב, כן, לשני סוגים של צדיקים. יש את שמואל שלא נהנה, או משה שלא נהנה מאף אחד, חמור מנסתי וכו', ושמואל שאומר, לא לקחתי מאף אחד כלום, ויש את הדרך של אלישה, אלישה הנביא. מי יותר גדול, אליהו או אלישה? מה? הוא ברכתו שיהיה פעמיים ממנו. אלישה פעמיים מאליהו. בסדר? ומה אלישה היה עושה? היה לוקח. בוודאי. מאיפה לומדים את זה? פעם אחת שהוא לא רצה לקחת, אז בא המשמש שלו, לעשיר. למי זה? איך? לא, לא מי היה זה. מי היה העשיר? שר צבא הרב, איך קראו לו? נעמן. יפה, נעמן שר צבא הרב, בסדר? אז הוא בא אומר לו, שמע, אדוני אמר, אתה יכול לשחרר. מכירים את הגחזים האלה? כתוב, ליד כל צדיק, ליד כל אלישה יש גחזי. ליד כל צדיק יש גחזי כזה. הצדיק אופן, לא, לא רוצה לקבל, לא רוצה לקחת. באם שם יש, תשים, 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 תשים. טוב, אנחנו יודעים מה קרה לו אחר כך. מה קרה לגחזי? הרי מה רצה אלישה? אלישה היה לוקח. מה שחשוב לנו פה לעניין זה שיש כמו אלישה ויש כמו שמואל ומשה. שלא לקחו כלום מאף אחד. שתי בחינות בעבודת השם. שתיהן לגיטימיות. אם זה דרך דורון, מתנה, רוצה לכבד, כן. צד שני גם ראינו, כן, שבהלכות לימוד תורה, שתלמיד חכם לא יקבל מאנשים פרטיים סכומי כסף גדולים כדי להתקיים. כי מי צריך לתת לו את סכומי הכסף הגדולים כדי שיתקיים? מלגת מחקר, כן? מי? הציבור. דיברנו על זה בסימן רש מבית פה ביורדיה. נכון? רשימה א', רשימה בית. בסדר? הציבור צריך להחזיק את התורה, לא אנשים פרטיים. אז הוא יכול לקבל דורון כמו שכל אחד נותן. סכומים שאנשים בדרך כלל נותנים, או שנותנים לכל אחד כך, כמו מתנה, זה אפשר לקבל. אבל לא... לא דורון גדול, כי אתה מתחכם לקבל רק מהציבור. הציבור צריך להחזיק אותו. יש ערך שהציבור מחזיק לימוד תורה. זה נותן ברכה. זה מחיית כל הציבור. חס ושלום, הפוך. זה הפוך. כן, יש בעיה. שים לב מה קורה. לא סתם אנחנו אומרים. בכל מקרה זה מה שמביא פה. כן? שאמרים לנו, רוצה ליהנות כאלישע, יכול ליהנות. ופה נגיע לסעיף ב'. סעיף ב' אומר השולחן ערוך, מה שהקדמנו בו. שכל הרמה הזאת של הנתינה, יש אומרים שלא נאמרו השיעורים הללו אלא בימיהם. אבל בזמן הזה יכול ליטול עד שיהיה לו קרן, כדי שיתפרנסו ובני ביתו מהרווח, ודברים של טעם. מה פירוש דברים של טעם? אני מסתכל מה רצתה התורה. התורה רצתה שכל יהודי יחזיק את עצמו. אם היא רוצה שיחזיק את עצמו, אז כל עוד אין לו אפשרות להתפרנס, זה שתיתן לו צדקה, זה לא צדקה, אמרנו, מה זה? חסד, יש הבדל גדול בין צדקה לחסד. צדקה זה צדק של השם. וחסד זה לתת מה שלא מגיע. אנחנו רוצים שתהיה צדקה. והצדקה הזאת זה לתת לאדם את הכלים, את האמצעים, את האפשרות להתפרנס בזכות עצמו. אדם עם כבוד, כבוד אישי. אני מפרנס את עצמי. אני לא נזקק ציבור, נזקק לרבים, נתמך סעד, נתמך עמותות פרטיות, אתה מעלה תפסים ועניינים, תביא חשבונות בנק וכו'. בסדר? זה ברור, זה היסוד שלנו. אני יכול לקרוא לזה השולחן ערוך, דברים של טעם. למה אתה רסיף ג' אומר השולחן ערוך? מי שהיו לו קרקעות, ואם עם קרם בימות הגשמים, קרם בזון, ואם יניחם עד ימות החמה מוכרן בשוויין, אין מחייבים אותו למכור, אלא מאכילים אותו מעשר עני עד חצי דמיהם, ולא ידחוק עצמו ולמכור שלא בזמן מחירה. שימו לב איזה יופי של דברי חכמים בשוק. האם אנחנו עכשיו נבקש מהאדם תממש נכסים? הרי ברגע שבבית משפט אומרים לו תממש נכסים, כמה שווים הנכסים שלו? הרי גם בשמאות, שבא שמאי, כן, לשום את הבית כמה הוא שווה, אם הבית הזה הוא מכונס נכסים, הוא שווה, לא, 20-25% פחות. זאת אומרת, אתה מבין שאם אתה רוצה שהאדם הזה ימכור עכשיו את הבית, הוא מוכר את הבית במחיר זול יותר. אומרים חכמים, לא, תן לו עכשיו צדקה. תן לו איך לחיות, שיממש נכסים בזמן שיש שוק. קיץ חורף, שים לב. מתי מוכרים בית יותר טוב, בקיץ או בחורף? הנה, זה מה שכתוב פה. מרן מפורש. איזה סוחר היה מרן. הכל אפשר. רק צריך לדעת מה וכמה. ואיך. בוודאי. מצד שני, אדם שחייב כסף. בסדר? לא מדובר פה עכשיו. פה מדובר על אני. אדם שחייב כסף למישהו. מה תגיד? שלא ימכור כדי להחזיר את ההלוואה. עבד לווה לאיש מלווה. זאת אומרת, הלווה הוא כמו עבד למלווה. תנסה. הרי כולם ירצו, כן? גם בבית משפט של היום, כן? ירצו שימכרו את הנכס בכמה שיותר כסף. אבל המציאות היא מציאות. ואין ברירה, הבן אדם כבר, גם הוא צריך את הכסף. בסדר, צריך, אבל עוד פעם, זה שיקול דעת כל פעם. מתי כן, מתי לא, צריך לשאול. ברור, יפה. היו שאר האדם לוקחים ביוקר, והוא אינו רוצה מי שיקח ממנו אלא בזול, פני שהוא דחוק וטרוד, אין מחייבים אותו למכור, אלא אוכל מעשר עני והולך, עד שימכור בשווה, וידוע הכל שאינו דחוק למכור. כי מה קורה ברגע שבן אדם אומר, תשמע, אין לי ברירה, אני חייב למכור. מה באים אנשים? חייב למכור, תוריד 20, תוריד 10%, תוריד 5%. תוריד. למה? כי הוא בלחץ, אין לו תזרים מזומנים. אם לא תיתן לו עכשיו מזומנים, גם העסק ייפול. לא רק דברים אחרים. אז תן לו. תן לו על מנת שיוכל לקיים את עצמו בתזרים מזומנים ראוי, מתאים, כדי לקיים את העסק שלו ולא ייפול. אמרנו שגם אם אין לו נכסים למכור, זה ברור שזה כך. מדוע? כי ימוך אחריך. וחזקת בו. מה הכוונה וחזקת בו? תחזיק בו כדי שלא ייפול. מה הדבר הכי גרוע בעסק? ששני ספקים עומדים יחד בחצר האחורית, ואחד אומר לשני, אתה יודע שיש לו בעיה של תזרים מזומנים. מה קורה באותו רגע? מקפל את הרמפה ונוסע. ומה קרה ביומיים אחר כך? מדפים ריקים, כבר כולם דיברו, ואף אחד לא מספק סחורה. זה בעיה גדולה. מה אומרים חכמים בזמן כזה? מה אומרת לנו התורה? כשיש לו קצועי נזילות, תעזור לו. עכשיו תעזור לו. עכשיו זה צדקה אמיתית. בסדר? המטרה שלנו להחזיק אנשים עם האף מעל המים. שלא יחנקו. טוב. בעל הבית הולך ממקום למקום וקלו מעותיו בדרך ואין לו מה יאכל, ייטול צדקה. כשיחזיר לביתו אינו חייב לשלם. דבלה כעני והעשיר שאינו חייב לשלם. זאת אומרת, אפילו אדם עשיר. הוא הלך הלך, נגמר לו מזומן. הכספומטים סגורים. חצי יום הוא חפש, אין. תקלה, לא יודע בדיוק מה. אין לו פה בעיר הזאת מה לאכול. יכול לקחת מצדקה. אתה תגיד, יש לו כסף. מחר אתה חוזר לבית שלך, תשלח בעברה בנקאי דרך האינטרנט את הכסף לבית המחוי. לא חייב. כי ברגע זה הוא היה... אני. מי שפרנס יתום והיה מכוון למצווה, וכשהגדיל תבע ממנו מה שפרנסו, פטור. בסדר? הוא אומר לו, שמע, עכשיו גדלת, אבא שלך ישיר עסקים, לפני כן לך אפוטרופוס, ונתתי לך בדיוק הכל, נתתי לך, עכשיו יש לך תחזיר. אבל אין דבר כזה. מה שנתת, נתת. אפילו היה לו ליתום באותה שעה, אם לא שפרש שדרך הלוואה פרנסו, ודווקא יתום, אבל אחר, אפילו בסתם, נמי אמרינו שדרך הלוואה עשה, מאחר שיש לו נכסים. כן, והיה חושב משפט, סימר שצדי סעיף קפה, כן, כדי לראות מתי אני אומר שאם אדם נתן, זה נחשב כהלוואה, ואם הוא נתן, זה נחשב כמתנה. טוב, סעיף ו, אני, שגבו לו להשלים לו די מחסורו, והותירו על מה שצריך, המותר שלו. זאת אומרת, אם הלכו וגבו כסף לצורך מישהו, ובסופו של דבר נשאר כסף. מה עושים עם זה? יותר ממה שצריך. שלא. ואם גבו לעניים סתם והותירו, ישמרו לעניים אחרים. וכן מותר שבוי לאותו שבוי. ואם גבו לשבויים סתם והותירו, ישמרו אותם לשבויים אחרים. וכן מותר המת ליורשיו. מותר מתים למתים. ואם רוב הפרנסים שיש צורך שעה ורצו לשנות, הרשות בידם. לשים לב מה מונח פה בסעיף הזה. גבו כסף עבור ניתוח שלא ממומן, לא יודע, באיזשהו מקום בחוץ לארץ, בשביל בן אדם. היו צריכים לגבות 150 אלף שקל. בסוף כמה גבו? 200. בן אדם, 150 בשביל הניתוח, ועוד הוצאות הדרך, שהייה, טיסה, לא יודע, מקום הדברים, 180. נשארו 20 אלף שקל, למי זה? מעיקר הדין, כותב השולחן ערוך, כיוון שזה נקבע לאדם הפלוני הזה, למי זה שייך? לאדם הפלוני. אבל אם ראו הפרנסים שיש צורך שעה, פתאום מה בא לנו? אדם עם ניתוח דומה, נכון? פרנסו לי, סליחה. 20 אלף תווים של הניתוח הבא. רשאים, זכאים. בסדר? ולכן היום אנחנו אומרים, היום, ואני חושב שזה דעת כל מי שנותן, שבעזרת השם יספיק, ואם נשאר עודף, שהעודף שנשאר יעבור למישהו אחר שצריך בדומה. בסדר? אני אומר את הדברים כי זה נושאים שקשורים להיום. כן? מה עושים עם כסף שנשאר? טוב? זהו. בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נמשיך סעיף זין. זאת אומרת, חצי הסימן אנחנו למדנו, והחצי השני בעזרת השם בפעם הבאה. כל טוב.